שלום לכם, צופים יקרים, אתם איתנו כאן בתוכנית שמקובלים כותבים. שלום לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן.
שלום לכולם.
אנחנו בסדרת תוכניות מיוחדת על מלחמות ישראל, ובתוכנית הזאת רציתי להתמקד בניתוח שאתה עשית למלחמה, שהמלחמות לאט לאט מקבלות אופי אחר וצביון אחר. והסיטואציות שמדינת ישראל נמצאת בה כל פעם, הן סיטואציות למעשה שהן סיטואציות לא הגיוניות, שמקשות עליה לפעול, ויש בזה איזה שהם רמזים והכוונה איך נכון לראות את כל המערכה שלנו. בכלל, מה פה בעצם פה קורה? תן דוגמה, למשל, אי אפשר להשתמש בנשק היום, כי פועלים מול אוכלוסייה, גם הארגון טרור נמצא בתוך אוכלוסייה חיה של אנשים. כל העולם מסתכל עליך, אתה לא יכול לפעול כמו שבא לך. אתה כאילו כבול בידי העולם. והעולם עצמו מגלה כלפיך יחס של שנאה. ועוד דבר מעניין, שהמלחמות הן לא סתם מלחמות של לבוא להרוג ולהשמיד ולכבוש, אלא מדובר פה מלחמה על דעת קהל.
כן.
וזה בעצם מה שיקבע את ההצלחה. Mm-hmm. זאת אומרת, לא הכוח הצבאי, אלא דווקא אולי הכוח התקשורתי.
נכון.
וזה בעצם איזה שהם סימפטומים
לזה שמלחמה היא לא מלחמה בנשק.
בדיוק.
אלא מלחמה בדעות, בהשפעה, במי יותר צודק או ערמומי או שקרן, לא חשוב איך. אבל המלחמה היא יצאה בכלל מכלל המלחמות שאנחנו היינו בהם קודם, שזה צבא, כמות אנשים, חיילים, ציוד, שריון וכולי וכולי. אין דבר כזה היום זה הכל מלחמת תקשורת, בוא נגיד מלחמה שהיא מתרחשת רק בין הדעות, בוא נגיד, יותר ויותר, וזה מקרב אותנו למושג מלחמות ישראל האמיתיים. מלחמות ישראל אמיתיות הם מלחמות שאנחנו היינו נלחמים בעבר להיות ישראל. ישראל זה נקרא להיות כאיש אחד בלב אחד, להיות מחוברים, להיות ממש כגוף אחד. בזה אנחנו דומים לכוח עליון, כוח האור, שאז מאיר דרכנו ושורה בנו. וכך אנחנו היינו מנצחים. היום אנחנו אחרי 2000 שנות הגלות, שאנחנו נפלנו מהגובה הרוחני שהיינו בחיבור בינינו, זה נקרא רוחניות. אנחנו שוב צריכים להגיע לחיבור. ולכן המלחמות שאנחנו רוצים לא רוצים מצד השני, גם כן שוב ושוב, הן מקבלות אותם הצביון כמו שהיו פעם.
זאת אומרת?
שהמלחמות הן הופכות להיות גם כן מלחמות דעת, מלחמות על החיבור, על ה...
מה זה, מלחמות אידיאולוגיות?
כן. ואתה רוצה או לא רוצה, אבל ככה זה קורה. ונשק העתידי זה בכלל, זה מחשבות לזה... זה ידיעות, זה אידיאולוגיה, אפשר להגיד כך, כן. כי...
אז מה פה מתנגש?
אתה לא יכול היום...
מה פה נלחם?
אני אגיד לכם מה כאן קורה. אנחנו הגענו למצב שכל העולם הוא כבר כל כך קשור בכל החלקים זה בזה וזה בזה, שאם אתה חותך אותו לחתיכות, ומבודד מדינה ממדינה, אז אף מדינה כמעט ולא יכולה להתקיים לבד.
גם ישראל?
גם ישראל, וישראל ודאי. קשור בכולם. מה יהיה לך?
ישראל לא יכולה להתקיים בלי, לא יודע מה, בלי עזה, בלי זה.
מה, בלי עזה? אני לא מדבר על עזה.
לא, סתם, כאילו...
לא, אתה לא יכול להתקיים מאירופה, מאמריקה, בלי אפריקה ואסיה. אתה מקבל משם כל מיני צורות הספקה, ואתה מוציא לשם מה שיש לך, ובצורת המסחר...
יצור, יבוא.
בתעשייה, כן. מזה אתה חי, מזה אתה אחרת. מה יש לך במדינה הזאת? וכך כל מדינה ומדינה היום. זה לא שרק אנחנו, שאצלנו באמת, זה מוגזם ממש. כך נראה המצב. לכן אתה לא יכול בזמננו לעשות מלחמות כאלו שאתה תעשה מה שבא לך. כי יכולים לבוא אליך, אתה רוצה או לא רוצה, אבל אתה חייב. אתה נמצא כבול דרך אום, דרך כל מיני ארגונים בניומים אחרים, דרך כל ההגבלות שיתנו עליך, שעשו עליך ממש חרם בינלאומי בכל מיני צורות ורמות, בתעשייה, במסחר, במערכת כספים וכו' וכו', ואתה נחנק. אתה פשוט מרגיש את עצמך באזיקים ולא תוכל לבצע כלום. ואז יוצא שאתה מרגיש את עצמך כל הזמן קשור לכל העולם.
מה עומד מאחורי זה? איזה כוח עומד מאחורי זה שהוא לא מאפשר לי לזוז, לבוא, יש לי נשק, לבוא, לכבוש, להילחם, לעשות את מה שאני חושב נכון?
בלי להתחשב באף אחד.
בדיוק.
לא יכול. לא יכול. אתה לא תקבל ממחר. לא נפט ולא גס, ולא אז לא יהיה לחשמל, ולא שום דבר.
אז מה זה הברקסים האלה?
הברקסים האלה, ברקסים כלכליים. ברקסים שאתה תלוי ביחסים טובים, כדי להחליף זה לזה וזה לזה וזה לזה, עם כל העולם.
אוקיי, והלאה, ואז, אוקיי, אז אני רואה...
ואז אתה תלוי בכל העולם. ואז כל העולם הוא משפיע עליך, הוא מכוון אותך. אתה רוצה או לא רוצה? אתה רואה, רוסים לא יכולים לעשות גם כן מה שהם רוצים. עושים להם עכשיו סנקציות, בגלל אוקראינה. וסנקציות כאלה שהם כבר סופרים כמה מאות מיליארדי דולרים הם מפסידים. נו, אז אתה לא יכול. בלחמה זה הכל עסק. זה עסק. הפסד כנגד רווח. ואתה יכול לצאת עם ההפסד כזה שאתה כבר זהו, אתה לא יכול להמשיך מלחמה. או מלחמה הבאה, לא יהיה לך עם מה להמשיך. איפה החימוש, איפה זה, הכל מאוד יקר.
אוקיי, אז מה המוסר הסכל מפה? אוקיי, אז הבנתי
שאתה תלוי בכל העולם. שאתה כדי להילחם עם האויב שלך מסוים, ספציפי, אתה צריך שיהיה אחריך העולם. פחות או יותר.
את תמיכת העולם.
תמיכת העולם. חצי, רבע.
נו, אבל גם זה אנחנו לא מצליחים.
לא.
נו, אז בכל מקום, אז אין סיכוי לנצח. זאת אומרת, בכוח...
אתה צודק, אין סיכוי לנצח. בכוח שלנו, במצב כמו שאנחנו, אין סיכוי לנצח. אלה כל הזמן, אנחנו דוחים אותם, קבוצת משמידים את הנשק שלהם, לעוד חצי שנה, שנה, שנתיים. זהו.
אז מה זה אומר?
ולא יהיה פתרון. עד שאתה לא תמשוך את כל העולם אליך. לצדך. לא כל העולם, אבל לרוב העולם. על ידי מה אתה יכול לעשות? להראות להם שאתה כדאי להם. שאתה יכול להיות אור לגויים. שדרכך מגיע אליהם שפע. שאף אחד לא יכול לקנות את זה בכסף. אף אחד לא יכול להשיג את זה באף מקום.
אוקיי.
זהו?
אז כדי למצוא חן בעיני הגויים, אז אנחנו רואים גם בתורה... שהגויים כאילו מדברים על אלוקי ישראל, הנה הוא נלחם בהם, והם מדברים עליו כאילו שזה ישות קיימת וחיה, ואפילו יש איזה, אפילו היום ב-2014 התבטא מישהו שהאלוהי ישראל, הוא מזיז את הטילים, הוא מעיף אותם שזה לא יפגע, אפילו כאלה ביטויים יש.
אני לא מהכאלו, אני מדען. אני מדען. חוכמת הקבלה זה מדע, אנחנו יכולים לחשב כל דבר ודבר, בתנאי שאנחנו מבינים את המערכת כללית, לעומקה, ואין כאן ניסים. אלא הכל זה כחשבון של חוקי הטבע.
עוד סימפטום שאמרת, אמרת שהיום ההנהגה עוברת משליט להמוני העם, והדעה של ההמונים היא זו שמכירה וגורמת לשינוי, וההמונים מכוונים על ידי אמצעי התקשורת.
אני רואה שאתה לקחת מההרצאות שלי איזה משפטים שמעניינים אותך.
כן. כן
מה שזה... אני אמרתי? אני אמרתי כך, וזה גם כן ידוע, אין פה, זה לא בא מחוכמת הקבלה, אלא מידיעת המציאות פשוט, שזה קורה. האם קודם היו מנהלים את העולם מלכים? כן? כן, מלך. אחד, מלך, שני, שלישי, וככה זה שליט. לא שאל אף אחד. המלך הוא אמר קדוש, זהו. לא חשוב איזה מלך. אחר כך, חוץ ממלך, הצטרף הרב פרלמנט, כן? כמו כנסת. שמלך זה לא יכול לעשות כל דבר ודבר, אלא יש לידו איזה חבורה, שהיא גם כן עם הפחות או יותר, אבל כוח להביע את דעתה. כן? אחר כך, מלך בכלל הורידו אותו, כן? ונשאר רק פרלמנט. אחר כך פרלמנט הוא נעשה כולל מכמה חלקים, כן? שניים נגיד וכו', זה, ושם מפלגות וכן הלאה וכן הלאה. ואחר כך אנחנו מגיעים היום למצב מאוד מיוחד, שכל הממשלות האלו, הם מאבדים את הכוח שלהם. הם בעצמם נראים לנו שממש אנשים מאוד זולים.
נכון.
הם גם כן אנשים שאין להם דעת, אידיאל, משהו ככה...
בתקופה שלנו במיוחד.
כן, בתקופה שלנו במיוחד. איזה מטרה, חזון, חזון כבר בכלל. ומה ש... כן, הכלי תקשורת שקמו במקומם, מתחילים לנהל את בדעתם את הקהל. ואחר כך, הרשתות אינטרנט שקמו, ובהרבה מקרים במקום כלי תקשורת, הם התחילו עכשיו לייצב דת הקהל. ויוצא שהממשלה כבר לא מנהלת כלום. ממשלה היא צריכה להיות, כמו שקהל חושב, בקושי, בקושי שהיא תנהל מה שאנחנו רוצים. ומה אנחנו רוצים? אנחנו על זה מחליטים בתוך הרשתות החברתיות שלנו. כן, זה, לזה מגיעים. לאט לאט, זה, אני לא רואים את זה אולי כל כך.
כן, אנחנו רואים את זה גם פה, זאת אומרת, האם לעשות מבצע קרקעי, לא לעשות מבצע קרקעי, זאת אומרת, יש שאלות, לא יודעים לפתור, עד שמתייצבת יש דעת קהל מסוימת, ואז היא אולי דוחפת.
בסופו של דבר זה ככה, זה. זהו. ולזה אנחנו מגיעים. לכן, השלב הבא של ניהול החברה, המדינה, העם, הוא יהיה על ידי, בסופו של דבר, העם בעצמו, שהוא בעצמו מייצב את הפלטפורמה שלו, איזה רמת ההבנה, הסכמה חברתית, והכלי תקשורת אולי, עם כמה שישארו, והמדינה, כן, זאת אומרת, ולא המדינה, והממשלה, תצטרך לשמוע את הדברים האלה, ופחות או יותר, לממש אותם.
עכשיו.
זה מה ש... אבל זה לא שייך בדיוק. זה שייך למה שאנחנו מדברים בזה שאז אנחנו עם האג'נדה שלנו, מטרה שלנו, חזון שלנו, צריכים להגיע למסות, לעם, ולהסביר להם מה זה נקרא להיות עם ישראל בארץ ישראל, למה אנחנו צריכים להגיע על ידי חיבור, ואז העם עצמו, כשהוא ירגיש חוסר בחיבור, נחיצות בחיבור, הצלה על ידי חיבור מכל הצרות שלו, זה הוא ידרוש מהממשלה לקיים.
ובכוחו לדרוש את זה, זה מה שאני מבין.
כי בכוחו יהיה לדרוש את זה, כי הוא ככה זה תתנהל למציאות. ואז הממשלה כבר תתחיל להעביר כאלה חוקים, וחינוך בבתי ספר.
בהתאם לרצון העם.
כן, וחינוך בבתי ספר, בגן הילדים, בין האנשים למיניהם וכו' וכו'.
אז יש פה מהפך.
כן, יש כאן מהפך שכל העם, רצון של העם, הוא דווקא ינהל את, את, את המציאות.
והתהליך הזה הוא, הוא ממש, זה תהליך התפתחותי, הוא, העם פתאום רואה שבאמת זה בכוחו, כי תמיד כן. יש מאבקים ש...
לא, 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 זה יהיה זה בכוחו, העם יראה את זה. וזה בצורה, כך אנחנו מדרדרים לזה, בינתיים.
כי זה נשמע אבל מצד שני איזשהו חוסר שליטה, כי כאילו הכל עובר לידי העם, במקום איזה זה מוסד.
אין לך שליטה יותר טובה.
למה?
כי סך הכל, אז בשביל מה לך שליטה? גם כן כדי לשלוט בעם, אז זה כבר שולט בעם, הדעה הזאת. אלא אם הדעה של יחיד? לא. כבר אין יחידים. אנחנו מתקרבים לגמר תיקון הכללי. ולכן דווקא...
אז פה
דעת הקהל היא תקווה.
אז פה שזה עוד סימפטום נוסף,
אבל שוב אני רק רוצה להגיד לך שמה שאנחנו חושבים שזה יהיה איזה בלגן,
כן,
כי זה העם, זה אני מרגיש את השאלה נכון. שלך, זה לא יהיה כך, כי הם יהיו כאחד, הם יהיו מחוברים, הם יהיו יותר ויותר מתקרבים בדעה זה לזה, ולכן לא יהיה בהם חילוקי דעות, הם לא ילכו לריב ומלחמות והכל, אלה החיבור, רצון להתחבר, ידבר בהם, ולכן במקום המלך השליט והפרלמנט והמפלגות והכל, יהיה דעה אחת חזקה בעם והיא תשלוט.
אז זה ממש נס שתהיה דעה אחת בכל
לא,
העם.
לא, כי אנחנו נטפל, אנחנו נצטרך לטפל בזה בצורה כזאת, שהמאור שהתפשט בהם הוא יזרם למוטב להיות כאיש אחד בלב אחד.
המעבר, אוקיי, אז זה, יש פה איזה פריצת דרך, כי פתאום עם זה שכל השליטה...
בטוח שזה פריצה.
עוברת לעם.
כן.
ופה...
והעם נעשה כשליט, אחד.
עכשיו, זה, קראת לזה בתוך עמי אנוכי יושב, זאת אומרת, זה ממש גילוי של כוח עליון בתוך העם, היכולת הזאת?
נכון.
היכולת העממית זה יכולת של כוח עליון?
גילוי הבורא בנברא.
אתה יכול להגיד מה זה שהעם הוא מנהל את הכל בכוח עליון, או באיזשהו כוח רגל טבעי? אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה. מה זה?
העם מנהל את זה בכוח עליון. כי הכוח עליון מתפשט בעם. אותו האור, כוח, האיכות שמתפשט בעם ועושה מהעם גוף אחד, אז עם הופך להיות יחד עם האור שממלא אותו, עם כוח האיכות שממלא אותו, כוח השפעה, כוח אהבה, הוא הופך להיות העם שדבוק בבורא, באותו כוח שברא אותו, שנותן לו חיות, חיים.
בכל המלחמות ישראל או מלחמה הזאת או אחרת, המטרה שלה בסופו של דבר... להוביל לתהליך הזה?
לדחוף את העם, להבין בשביל מה ואיך הוא צריך ללחם באמת. שכל המלחמות הן חייבות להיות פנימיות עבור החיבור בינינו, עם עצמנו.
ועם הכוח העליון פה, איך זה משתלב?
הכוח העליון זה כוח הטבע, שהוא כוח החיבור, שזה נקרא אור, שברגע שאנחנו... מושכים אותו, רוצים שהוא יבוא וישרה בינינו, אז זה קורה. ודרכנו זה גם כן לכל האומות העולם. לכן מלחמות ישראל זה מלחמות נגד האגו שלנו שמפריד בינינו עבור החיבור, שאנחנו צריכים להביא את הכוח החיבור אלינו וגם לאומות העולם, להיות אור לגויים.
אז אם אנחנו עכשיו מדברים שכל המטרה שלנו זה העם שצריך להתחבר עם הכוח העליון, וזה יעביר בסופו של דבר, לעם תהיה יכולת שליטה והתנהלות נכונה. אתה יכול איכשהו מהמצב שלנו היום, איפה אנחנו רואים סימפטומים היום של אותו כוח עליון ש... מתחיל להופיע או לעשות שינויים, פתאום הדינמיקה מתחילה להשתנות שמובילה לתהליך הזה, כי אתה מצביע על כל מיני דברים, אתם אומרים, זה, 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 זה בעצם מראה לנו שעכשיו עוברים למצב חדש, עוברים לתהליך חדש.
אני רואה את זה יותר במשבר הכללי. כי המשבר הכללי הוא מצביע על על מה שקורה כאן. הוא אומר לנו שחסר לעולם איכות, חיבור. ואנחנו נמצאים כאילו במערכת שהיא מתייחסת אלינו כאחד, אבל אנחנו בינינו נפרדים, ולכן מפסידים, לא יכולים לקבל את השפע הזה. וזה נקרא המשבר הכללי, ואנחנו לכן מפסידים בכל השטחים, בכל מה שאנחנו עובדים. אנחנו רואים גירושין, שנאה, מלחמות, חוסר התאמה, אנחנו ממש מפרקים כדור הארץ, מרוקנים אותו מכל האוצרות וכן הלאה וכן הלאה. זה הכל מפני, מתוך חוסר ההתקשרות בינינו הנכונה. ובזה קודם כל אנחנו רואים חוסר החיבור.
עכשיו, זה שבעבר יכולנו לנצח בכוח צבאי, נלחמנו נגד מדינות, זכינו לניצחונות. והיום אנחנו, כמו שדיברנו עכשיו בתוכנית, אנחנו מוגבלים על ידי דעת העולם, על ידי כל מיני תנאים בשטח שלא מאפשר לנו להילחם כמו שחשבנו להילחם.
כן.
השינוי הזה שעברנו, הוא גם מעיד על איזשהו שינוי הזה בתנאים האלה. על מה זה מעיד? שהתנאים האלה השתנו. זה גם מעיד על מטרה חדשה.
אנחנו היום נמצאים במצב אחר. אנחנו נמצאים בארץ ישראל כביכול. כן? עם ישראל כביכול. זאת אומרת, יש לנו כל התנאים לנהל את עצמנו בצורה כמו שהנדרש מאיתנו. להיות עם ובמדינה שזה נקרא ישראל. ישראל זה נקרא שאנחנו כולנו מחוברים, שאנחנו כולנו מכוונים לאותה המטרה שיצבו לנו אותם כבר בלידה שלנו, להיות כאיש אחד בלב אחד.
אז אתה חושב שכבר הגענו, כבר נקרא לזה, לייאוש מניצחונות צבאים נקודתיים?
אני חושב שהעם הגיע לזה ואפשר להתחיל להסביר לו באמת במה תלויה ההצלה שלו האמיתית. זה ללא ספק שכולם מבינים שבצורה רגילה אין לנו כאן שום פתרון, אפילו קרוב לזה, שאנחנו משנים נשנים נכללים בבעיות עוד ועוד ועוד יותר גדולות. ובואו נפסיק ככה לשלוט את עצמנו, שכאילו יש איזה פתרון. אין פתרון, לא צבאי ולא מדיני, ולא חוץ מפתרון, מה שחומת הקבלה מביאה לנו, וכבר נכתב על זה מלפני אלפי שנים, וכך זה עד היום.
איך אתה רואה שהמלחמה מעוררת, פותחת את הלבבות של האנשים?
זה סתם, זה בצורה אגואיסטית, בכל מקום זה כך, זה לא רק אצלנו. אלה מלחמות אצלנו הם שוב אך ורק כדי להראות לנו שדרוש כאן פתרון אחר לגמרי. ופתרון צבאי כאן בכלל לא מתקרבים לזה. ואתה לא יכול גם כן להיות חברים עם השכנים שלנו. אין סיכוי שאתה כאן תבנה בית ומקום לעם ישראל, כי אף אחד, וכל העולם בסופו של דבר לא יסכים לזה. כל העולם במשך השנים האלה הגיע למסקנה שאין לך כאן מה לעשות. שאתה בזה יותר גרוע ונטל לכל העולם עם המצב שאתה נמצא כאן. תן, תרד מכאן. תן מקום הזה לערבים, כמו שהיו. מה יש לך? במה אתה שייך לארץ ישראל? שאתה רוצה מקום נוח וטוב, לך לאיזה מקום, תסתדר, אתה יכול להסתדר בכל מקום. זה עם שיודע להסתדר בכל מקום. זהו. בשביל מה לך להיות כאן? מה גנבתם מהם? אם זה כמו שפעם הגענו ממצרים ונכנסנו לארץ ישראל בכיבוש, אז זה משהו אחר. אז אתה הגעת כדי לקבוע כאן מקום להיות אור לגויים באמת. להגיע לבניית בית המקדש, זאת אומרת, בית של קדושה, חיבור, שבו נתת מקום לאור, זה נקרא בית המקדש. אבל היום, בשביל מה הגעת? לעשות כאן דוגמה יותר גרועה מרוב המדינות העולם, מה שקורה כאן? למה? אתה בזה לא מיוחד. לא זה, אומות העולם ציפו ממך. ולכן אנחנו צריכים להבין ש...
מה מאחד בין כל אומות העולם לוחצות, אני לא יכול לנצח במלחמה, למרות שיש לי נשק יותר מכולם, בתוך העם שלי גם כן נראה פילוגים. מה זה אותו לחץ, איזה כוח אחד שבעצם לוחץ עליי בכל מיני צורות, מה זה... שלוחץ על העם, יש פה איזשהו לחץ, כן? No. שלוחץ על העם. מה זה הכוח הזה שלוחץ את העם, שדוחק אותו לאן הוא נדחק העם בעצם?
העם נדחק מכוח העליון, שזה כוח החיבור, שזה כוח הכללי של הטבע, שכוח הזה צריך להתפשט גם כן, כמו שהוא נמצא בדומם צומח וחי, הוא צריך להיכנס גם כן בעובי של המדבר, של האנושות, ואתה הפקק שלא נותן את זה לעשות, שזה יתפשט. לכן כל המלחמות וכל הצרות, ומכוונות קודם כל אליך. ונקווה שאנחנו נבין שזה הייעוד שלנו, לפתוח דרך לאור, להיות אור לגויים, וכך אנחנו באמת נגיע לשלווה.
אז בשלב הזה תודה רבה לך, דוקטור מיכאל לייטמן. אנחנו בהחלט נדבר עוד על הכוח העליון ואיך לעבוד איתו. תודה רבה לכם צופים יקרים, ונתראה בעוד תוכנית שמקובלים כותבים. שלום ולהתראות.